וציינו שאחרי גירוש ספרד היה שינוי דמוגרפי אדיר, שפתאום יהדות אירופה, ובמיוחד מזרח אירופה, התחילה לגדול בקנה מידה שלא היה כמוהו במשך דורות רבים. פשוט נוספו תוך 100-200 שנה מיליוני יהודים לעם היהודי. והמדינה העיקרית שבה ישבו היהודים במזרח אירופה היא פולין. לא פולין של ימינו, אלא פולין הרבה יותר גדולה, ששטחיה כללו מה שפולין היום כמובן, וגם חלקים גדולים של רוסיה של היום, וליטא, וחלקים גדולים ממה שהיום צ'כוסלובקיה, רומניה ואוקראינה. כן? זה היה מין אימפריה פולנית. הרוסים באותם הימים היו נסיכות קטנה. כן? זה לא היה משמעותי. אחר כך זה התהפך. כן? הרוסים הפכו להיות הכוח המרכזי, ופולין באופן הדרגתי נחלקה בין המעצמות עד שהיא בטלה מלהתקיים. היה ניסיון של החייאת פולין בימי נפוליאון, ואחר כך שוב נעלם, אחרי מלחמת העולם הראשונה שוב קמה פולין, ועברה כל מיני שינויים טריטוריאליים. בכל מקרה, הגויים שראו, הפולנים, שיש להם הרבה מאוד יהודים תחת שלטונם, אז נתנו איזה מין אוטונומיה שלטונית ליהודים, כך שמה שמעין היה ריש גלותא בזמנו והנגידים אחר כך בספרד ובמקומות אחרים, זה המשיך בפולניה. והוקם גוף הנקרא ועד ארבע ארצות. מה זה ארבע ארצות? פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטא. בסדר? זה ההיקף של השלטון הזה. בדרך כלל עמדו שמה בראש הוועד הזה גדולי ישראל, והיה להם כוח שלטוני, גביית מיסים, ענישה, אכיפה וכדומה. זה התבטל בסביבות שנת 1770 ומשהו, לא זוכר בדיוק את השנה המדויקת, כשהפסיקה פולין להתקיים, כשהיא חולקה בין המעצמות השונות, פרוסיה, אוסטריה, גרמניה ורוסיה. אבל לפני כן זה היה. עכשיו, יש גם הרבה יהודים בתוך האימפריה הגרמנית, למרות שהיו הרבה גירושים והרבה צרות ליהודים בגרמניה, אבל בכל זאת נשארו קהילות. חלק מן היישוב שנחשב אז לגרמני היה מה שהיום נקרא צ'כיה. צ'כיה או בוהמיה, האזור של פראג. אף על פי ש... היום זה נחשב מחוץ לגרמניה, אבל פראג הייתה עיר דוברת גרמנית, הייתה אחת מן הערים של קיסרי גרמניה. הרי לקיסרי גרמניה לא הייתה בירה קבועה. הם היו יושבים בערים שונות, ומדי פעם היו גם מגיעים לפראג. הקיסר רודולף, רודולף השני, ישב בפראג, והיה עורך פגישות גם עם אחד מחכמי פראג, המהר"ל. יש לנו... להיות על פגישות בין המהר"ל לבין קיסר גרמניה, אז בפועל. טוב, עכשיו, מדוע אני מספר לכם את זה? כי כוונתי לדבר קצת על המהר"ל מפועל. התקופה שאנחנו מדברים עליה, זו המאה השנה שאחרי גירוש ספרד, נקראת בתרבות הכללית תקופת הרנסנס. מה זה רנסנס? זאת מילה צרפתית שפירושה תחייה, לחיות מחדש. מדוע קראו לזה תקופת התחייה? משום שהעולם אז החליט לצאת ממשהו רק כחשקת ימי הביניים, ולחדש את החוכמה, את הפילוסופיה, את האומנות, ולדבר כבר במונחים של שלום עולמי ומשפט בינלאומי וכדומה, והיהודים היו חלק גדול מן המהפכה הזאת. זה התקופה גם שבה היה משבר גדול מאוד בעולם הנוצרי, וזה הופעת הפרוטסטנטיות, כריאקציה נגד השלטון הכל יכול של האפיפיור על אירופה, ואז הדבר הזה זימן מלחמות עקובות מדם, קצת אחרי תקופת הרנסנס, אבל בקיצור יש תקופה שבה יש התחדשות של המחשבה האנושית, אומרים שיבת המחשבה. המחשבה שווה אל מקומה. ואצל הגויים באותם הימים פועלים אנשים כמו פרנסיס בייקון, קצת יותר מאוחר דקארט, ויש גם אצל חכמים נוצרים רבים התעניינות במסורת היהודית, גם הנגלית, התלמוד, וגם תורת הקבלה מתחילה לעניין אותם, וזה הופך להיות אין, ללמוד לא רק לטינית ויוונית, אלא גם עברית. ובתוך התנועה, ויש גם מובן מהפכה בתחום המדעי, זה הזמן שבו קופרניקוס הפולני מחליט, יש לו כוח עצום, להזיז את כדור הארץ ממקומו, ולגרום לו להסתובב מסביב לשמש. אתה מבין מה זה? צריך, זה כוח צריך לבן אדם. לפני כן השמש הייתה מסתובבת מסביב לכדור הארץ, כדור הארץ היה במקום, ופתאום בא איזה פולני אחד בכמה כמה דפים שהוא מדפיס, וויפס, הוא מסדר את כל העולם אחרת, כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. הדבר הזה הצליח לעצבן את הכנסייה, רדפו את המדענים שהלכו בכיוון הזה, את גלילאו ואת ברונו ודומיהם, ובתוך המהפכה המדעית הזאת, תקופה שגם ממציאים את, את המשקפת ועוד כמה דברים גדולים, ומגלים ארצות חדשות, את אמריקה, וזה גם כן משנה משהו בתפיסת העולם של האנשים. תקופה שבה מתחילים לדבר על ארצות רחוקות ולהכיר תרבויות אחרות. בכל המהלך הגדול הזה היהודים מעורבים. אחד מהיהודים המעורבים בדבר הזה הוא המהר"ל מפראג בעצמו, שקורא את הספרות הזאת, ובמגע עם החכמים מהתקופה הזאת. המהר"ל בעצמו למשל היה בקשר עם אחד מתלמידי קופרניקוס, האסטרונום הדני טיכו ברהה. טיכו ברהה היה לו מצפה כוכבים ליד פראג, והמהר"ל היה יוצא לשם לצפות בכוכבים. והיה מקיים שיחות איתו. לטיכו ברהה היה תלמיד בשם יוהאן קפלר. יוהאן קפלר הוא זה שהמציא את חוקי, איזה חוקי? חוקי קפלר כמובן, כי זה על שמו. והוא היה מקיים פגישות עם תלמיד של המהר"ל בשם רבי דוד גנז. השיחות האלה צוינו בספר נחמד ונעים, זה השם של הספר, ספר נחמד ונעים לרבי דוד גנז, שם הוא מדבר על השיחות שלו עם יוהאן קפלר בענייני אסטרונומיה. שם קפלר אומר לו, חבל שחכמיכם הסכימו לחכמי האומות בנושא גלגל קבוע ומזל חוזר, מחלוקת מסכת פסחים בין האסטרונומים היהודים לבין האסטרונומים היוונים, כי הצדק היה עם רבותיכם. טוב, האמת היא, זה כבר צריך להבין מה בדיוק המחלוקת שם, והאם זה באמת שייך או לא שייך. קובנים קפלר והמהר"ל באים במגע, ובכלל יש למהר"ל שיחות גם עם עם גויים שונים, הוא בעצמו מספר על זה בספר נצח ישראל, שהוא נשאל מן האומות שאלות כאלה וכך וכך. אותו רבי דוד גנץ, תלמידו של המהר"ל, גם היה היסטוריון, כתב ספר צמח דוד. מי אמר לו לכתוב ספר היסטוריה? רבו, המהר"ל, הוא כותב בהקדמה, הרב שלי, המהר"ל מפראג, אמר לי לכתוב ספר שמסכם את ההיסטוריה העולמית, ואת זה הוא עושה. יש גם אצל המהר"ל התקוממות רבה נגד סדרי הלימוד המקובלים בימיו, והוא מצטער על זה שאנשים כבר בגיל צעיר לומדים גמרא ועם רש"י ותוספות ועוסקים בפלפולים במקום לדעת את התורה כולה כמו שצריך, ולכן הוא מדבר על חזרה ללימוד המשנה. מאז ימי המהר"ל התחילו ללמוד משניות, כלומר חוגים של לימוד משניות, מה שלא היה מקובל לפני כן. אבל יש בעיה למהר"ל, הלמדנים רוצים פלפול. לכן הוא ציווה לאחד מתלמידיו, רבי יום טוב ליפמן הלר, לכתוב פירוש למדני על המשנה. קרא לו תוספות יום טוב. התוספות יום טוב, הוא כותב גם כן בהקדמה, זה הרב שלי, המהר"ל ציווה לכתוב את הפירוש הזה, ורואים שמה שזה כדי לספק את הצורך של הלמדנים בקצת לומדש, שזה לא יהיה סתם כזה, רבי אליעזר אומר אסור, זה אומר מותר, לא ככה, צריך להבין למה ואיך ואיפה.
מה הכוח, היה לו רוח הקודש
אמרנו? מה, אני פרק מן הסתם היה לו רוח הקודש, כי הרי הרמב"ן אומר שגדול הדור, בכל דור יש לו רוח הקודש. כיוון שהוא היה גדול בדורו, אז סביר שהיה לו רוח הקודש. אבל הבעיה היא שאתה יודע, אנשים אומרים לפעמים, הלכה כגדול הדור. אני אומר, אני מוכן, אבל לבעיה שיש 15 גדול הדור, אז מה אתה עושה? כן, טוב. עכשיו, המהר"ל חי בתקופה שבה, אפשר לומר, הקבלה ניצחה את הפילוסופיה. עדיין יש קרבות מאסף של הפילוסופיה, אבל הפילוסופיה האריסטוטלית במיוחד נפלה ממדרגתה גם אצל הגויים וגם אצל היהודים, ואז יש יותר השפעה של הקבלה, מה שבא לידי ביטוי בכל המחשבה היהודית, מהמהר"ל ועד ימינו, שהקבלה עיקר והפילוסופיה תפל לה. בדיוק הפוך מאשר בימי הביניים, שהפילוסופיה הייתה עיקר והקבלה נלחמה על מעמדה. עד כאן ברור? טוב. מה עושה המהר"ל? הוא כותב ספרים. כמה ספרים? הרבה. הוא היה ידוע בפסיקותיו, כל פעם שהוא מובא על ידי בני דורו להלכה, אין מי שמתווכח איתו. כלומר, כולם יודעים, הוא גדול הדור בהלכה, ומקבלים את דבריו, ונשאר לנו מעט מהתנובה הספרותית ההלכתית של המהר"ל. יש קצת, אבל מעט. העיקר זה הספרות הרוחנית, המחשבתית שלו, ו... הוא מתחיל לכתוב בגיל די צעיר, בגיל 56 בערך, הוא מתחיל לכתוב את פירושו לפירוש רש"י. אני אקרא גור אריה, בפירוש רש"י על התורה. שבו הוא מתמודד עם הפרשנות של רבי אליהו מזרחי שקדם לו, המזרחי על רש"י, והמהר"ל בגור אריה מגיב לדבריו. זה ספר די קלאסי, שבו אפשר להתחיל לראות את התחלת הגדולה הרוחנית של המהר"ל, שבא לידי ביטוי בספרים יותר מאוחרים. המהר"ל החליט שהוא צריך לכתוב ספרות המבארת את כל התורה כולה. ואז הוא בעצם מסביר שהתורה מסתכמת בשבעה נושאים, שהם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים, ובארץ. כן, זה שבעה. לא, סליחה, זה שישה. כי כל מה שאני בארץ זה שישה. לך השם הממלכה זה שבעה. אבל את השביעי הוא לא התכוון לכתוב על זה ספר. בקיצור, הוא אומר, אני אסכם לך את כל היהדות כולה בשישה נושאים. לך השם הגדולה. הגדולה, אמרו חז"ל, זה מעשה בראשית. נכון? ולכן הוא כותב ספר כנגד יום השבת, והוא קורא לו ספר הגדולה. הספר הזה לא הגיע לידינו, וספק אם הוא אי פעם נכתב, אבל הוא היה בתוכנית. והגבורה זה יציאת מצרים. ואז הוא כותב ספר, נקרא גבורות השם, על יציאת מצרים ועל הניסים בכלל. והוא מכוון כנגד חג הפסח, כמובן. שם יש גם פירוש להגדה של פסח, ויש לו הקדמה משולשת, שלוש הקדמות לספר גבורות השם, שבאחת מהן הוא מתכסח כיסוח רבתי נגד הרלב"ג. דרך הרלב"ג הוא מכוון נגד כל הפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים. ואז הספר הזה הגיע לידינו. הספר השלישי, והתפארת. תפארת זו מתן תורה, בגלל זה הוא כותב ספר תפארת ישראל כנגד חג השבועות, והנושא ההתגלות, הדיבור האלוהי אל האדם. הנושא הרביעי, הנצח. הנצח זה ירושלים. נכון? ככה זה חז"ל אמרו, הנצח זה ירושלים. וירושלים חרבה, ואז הוא כותב ספר על גלות וגאולה כנגד תשעה באב, נקרא נצח ישראל. הן גבורות השם, תפארת ישראל, נצח ישראל. בספר נצח ישראל הוא מתגלה בחשיבה מאוד מקורית על מבנה ההיסטוריה, אפשר לומר היסטוריוסופיה דיאלקטית, שמבשרת את הגותו של הפילוסוף האיטלקי, ג'אן בטיסטה ויקו, שלמד כנראה את ספר נצח ישראל בלטינית, ושכנראה השפיע גם על יצירת הפילוסופיה של הפילוסוף הגרמני הגל. הגל, הפילוסופיה הדיאלקטית. הגל השפיע על מרקס, שהיה צאצא של המהר"ל. אז כך שהכל נשאר במשפחה. ויש גם השפעה של הגל על הרב קוק, שזה נשאר עוד יותר במשפחה.
מה?
הוא מהמשפחה, לא? כן. אגב, מרקס היה גם צאצא של רש"י. גם של רש"י וגם של המהר"ל מפראג. זה קורה במשפחות הכי טובות, מה לעשות? כן. אז זה הספר הנצח. וההוד, אז זה כנגד חג, זה כנגד, אם כן, תשעה באב. וההוד זה בית המקדש, החג של בית המקדש זה חג הסוכות, והמהר"ל תכנן לכתוב את ספר ההוד. לא יצא. מה נעשה? וגם ספר שמיים וארץ כנגד ראש השנה ויום הכיפורים, גם לא יצא. וואו, חבל. מה היה אם המהר"ל היה זוכה לכתוב את הספרים והם היו מגיעים לידינו? אבל ככה זה. מה? היינו שומעים על זה. על הגדולה יש קצת שמועות. שאלה אם הן מזויפות או לא, אבל השאר לא. אבל אם רוצים לדעת מה המהר"ל היה כותב בספרים האלה, אז יש ספר שנתגלה רק במאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20, זה חידושי אגדות של המהר"ל מפראג. הוא כתב הרבה חידושי אגדות על אגדות הש"ס, יש לו על ראש השנה, יש לו על יומא, אז שם רואים תכנים שיכול להיות שהוא היה מכניס אותם לספר שמיים וארץ, למשל, או על חג הסוכות, על מסכת סוכה וכדומה. אז אין לנו. אבל אפשר גם להמציא. הרי יש אנשים שבטח יודעים לחכות את סגנונו של המהר"ל, ויכולים לעשות מזה הרבה כסף אם הם יזייפו כתב יד או משהו כזה. פשוט אני אומר את זה כדי לספק פרנסה לכמה יהודים, אולי מישהו צריך לקנות דירה או משהו. טוב. החידושי הגדול של המהר"ל גם יצא במספר מהדורות. יש גם ספר שקוראים לו אגדה של פסח של המהר"ל, זה שלו של המהר"ל. יש למהר"ל גם ספר שדומה לנצח ישראל, יותר קטן, נקרא נר מצווה. נר מצווה על חג החנוכה. זה לא היה בתוכנית, הוסיף אותו. ויש שם הרבה מאוד רעיונות שמקבילים לנצח ישראל. ויש לו עוד ספר על מגילת אסתר, נקרא אור חדש. על פורים, גם הוא לא היה מתוכנן, אבל יצא. יש לו גם ספר בשם נתיבות עולם. למה נתיבות עולם? זה ספר המוסר שלו. יש שם 33 נתיבים. למה 32? 33, כי יש 32 נתיבות חוכמה, וכנגד 32 מידות, תורת המידות. אבל הוא אומר, כיוון שאם אין תורה, אין דרך ארץ, לכן הוא הקדים גם נתיב התורה, ואז עושים 33 נתיבים, מחולקים ברוב המהדורות לשני כרכים. בנוסף לכך, יש לו ספר שאפשר לומר, ככה רב אשכנזי טען, שהוא הספר העיקרי של המהר"ל, פירוש למסכת אבות, הנקרא דרך חיים. אמנם שמה זה, הדברים אינם מסודרים באופן שיטתי, כי הם לוקחים לפי סדר המשנה, אבל שמה סוגיות יסוד של מחשבתו של המהר"ל, זה מופיע שם. במיוחד בחלק החמישי, כן.
אמרנו שיש שבעה נושאים, והזכרנו רק שישה, לא?
לא, אני תיקנתי אחר כך. שישה. השביעי הוא לא התכוון לכתוב ספר עליו. עכשיו, יש, עכשיו, למערל יש מלחמות. אחת המלחמות שלו זה להגן על אגדות חז"ל. כלומר, המערל הוא הלוחם הגדול של ההסברה של הסגנון של חז"ל כחשיבה בנויה ופילוסופית ולא סתם קשקושים. כן, הרבה פעמים יש נטייה לראות במדרשי חז"ל אגדות, פולקלור וכדומה. יש פה כמה כיסאות, אתם יכולים לשבת, אין בעיה. עכשיו, יש, למשל, יש ספר שכתב רבי אברהם ביבאגו. שמעתם רבי אברהם ביבאגו? הזכרתי אותו, כן. הוא היה חכם בספרד שני דורות לפני הגירוש, כתב ספר דרך אמונה. בסדר, יפה, כתב ספר דרך אמונה. מישהו בהוצאת מוסד ביאליק הוציא לאור פרקים נבחרים מהספר הזה, וכותב הקדמה. בהקדמה הוא כותב, זה מעניין מאוד לראות שהמחבר של הספר, כשהוא קורא את אגדות חז"ל, רואה בהם ביטוי לשיטות פילוסופיות. כלומר, מפתיע שהוא חושב שהחכמים חשבו. כן? פעם שמעתי הסבר, מה זה אמונת חכמים? זה להאמין שהחכמים הם חכמים. אז בקיצור, המערל מפראג, היו לו התמודדויות כאלה, ואפשר לומר, היריב הראשי שלו, רבי עזריה מן האדומים, הנקרא באיטלקית עזריה די רוסי, כן? עזריה זה עזריה, די רוסי מן האדומים, רוסי זה אדום, רוסו, רוסי, באיטלקית טו. אז רבי עזריה מן האדומים, שאתה מתחכם עצום, הושפע מאוד מרוח הרנסנס, במיוחד באיטליה באמת היו כיוונים חזקים מאוד בכיוון הזה, ואז בספרו מאור עיניים הוא כותב שמה שחז"ל כתבו באגדות זה לא מחייב, כי הם כתבו מה שהם ידעו, מה שהם שיערו. דוגמה, הוא אומר, מדוע הם כתבו שירושלים זה מרכז העולם? כי הם לא הכירו את אמריקה. אם היו יודעים על אמריקה, לא היו כותבים שירושלים היא מרכז העולם. למשל, עוד דברים כאלה, או שהוא מערער על הידיעות ההיסטוריות של החכמים וכדומה, את המערל זה מאוד הרגיז. למה? בהתחלה הוא קרא את הספר, ממש התלהב. היה מלא ידיעות, מלא חוכמה, הוא אמר, וואלה, איזה ספר יפה. כשהוא הבין מה רוח הדברים המנשבים שם, וזה בעצם ראשית מה שנקרא מדעי היהדות, או הגישה האקדמית ליהדות, אז הוא יצא מהכלים, התחיל לכתוב ספר שלם נגד רבי עזריה די רוסי. זה נקרא ספר באר הגולה. עכשיו, בזכות זה יש לנו ספר נפלא שמבאר את המהות של התורה שבעל פה. כל מי שרוצה לדבר על תורה שבעל פה, קודם כל שיקרא את הספר הזה, אחרי זה יקשה קושיות. כן? יש שם גם התייחסויות לשינויים האסטרונומיים שנתגלו בימיו. בקיצור, אחלה ספר. אפשר לומר שזה הספר המתודי של המערל. כדי להבין בכלל מה אנחנו מדברים, צריך לקרוא את הספר הזה. באר הגולה. יש לו גם, יש לו גם למערל, שכח משהו בטח, לא? יש לו דרשות מערל, דרשות מערל. למשל, יש לו דרשה לשבת הגדול, ודרוש על המצוות, לא, דרוש על התורה, שהוא דרש בשבועות, בלילה הראשון. ואחר כך דרוש על המצוות, שהוא דרש בשבועות, בלילה השני. ודרוש לשבת שובה. ודרשה על יין נסך. וגם איזה אספד לחכם. בקיצור, הדברים האלה שכתב המהר"ל הם ארוכים. אם עושים חשבון, רואים שהדרשה שלו לשבת הגדול, למשל, מן הסתם, וגם של שבת שובה, שהוא דיבר 3 שעות בערך. עכשיו, הדבר הזה יכול להסביר דבר מעניין, מדוע המהר"ל לא תמיד היה רב של פראג. פעם פה, פעם שם, זה יכול להיות שזה קשור לעניין. יש לציין אגב שהמהר"ל גם מתנגד לכתיבת השולחן ערוך. הוא היה מאוד נגד הדבר הזה, הוא אמר לא ככה לומדים, צריך ללמוד ישירות מהגמרא, אפילו אם תטעה צריך לפסוק מהגמרא ולא להתחיל ספרים רחוקים מן המקור. מה עוד שכחתי? מה? מי אנחנו שנקבע בין גדולי האומה כיצד צריך ללמוד וגם כיצד צריך לפסוק הלכה? מה אני? מה? גם רב יוסף קארו זה גם לא מישהו קטן, מה?
לא, אני חושב שגם הוא לא התכוון שיפסקו משהו.
יכול להיות
רב. הרב של הרמב״ם היה להתקשה, היום ההלכה כבר להתאפל, יותר קשה לימודי הלכה מהגמרא עצמה כבר.
נכון.
הוא בא לעזור ו...
טוב, זה תמיד כך.
איפה זה מופיע?
מה?
הוא כותב את זה מה המארגן בזה?
מה? שהוא נגד כתיבת השולחן ערוך? איפה זה? לא זוכר. הוא כותב את זה. גם האח שלו, רבי חיים פרידברג, אחיו של המהר"ל, יש לו ספר ויכוח מים חיים, נגד כתיבת ספר תורת חטאת על ידי הרמ"א. כן? שזה גם כן קיצורי הלכות ודברים כאלה, הוא גם כן נגד זה. אז הרי, בטח אני שכחתי משהו מהמהר"ל, לא? שוב שכחתי? לא, זהו. יש כל מיני ספרים שמיוחסים למהר"ל שהם לא שלו, משל ספר חוכמת מהר"ל, או דברים כאלה, זה לא שלו.
את הדרשות הוא כתב בעצמו?
זה תמיד קשה לדעת מי כתב, כן? כי הסגנון של המהר"ל הוא סגנון דיבורי. אז ברגע שאתה מדבר בסגנון דיבורי, יכול להיות שזה מישהו שהעתיק בזמן הדרשה. כן, בשבת הגדול לא נראה לי שבשבת מישהו כתב. אבל יכול להיות דרשות אחרות, אני יודע מה. גם בנצח ישראל רואים שהרבה פעמים זה סגנון דיבורי. כן, ויש אפילו הרבה טעויות בעברית שמושפעות מהשפה הגרמנית. או מהמבטא האשכנזי, למשל השלמת. שלימס. שלימס זה שלמות. אבל הוא כותב את זה בלי וו, כי אם וו או בלי וו, זה אותו הדבר יוצא. טוב, אז אני מקווה שלא שכחתי כלום במהר"ל. בן דורו של המהר"ל, גם כן מפראג.
בזמנו פראג הייתה...
הייתה עיר של גדולה, מה? כן, זה היה חלק מהאימפריה הגרמנית. והשפה שדיברו שם הייתה השפה הגרמנית, למרות שהיו צ'כים וכל מיני כאלה. אפילו קיסר גרמניה היה יושב שם לפעמים, רודולף, למשל, השני. יש לנו עדות שהוא פגש את המהר"ל, כשהמהר"ל פגש אותו. הוא הוזמן לארמון שלו. יש אגדה שהולכת על המהר"ל, זה האגדה של הגולם. יש דיון על זה, מה המקורות, האם זה אמיתי, לא אמיתי.
מה כבודו חושב?
מה אני יודע? לא, תעזור. זה לא משנה מה אני חושב. מעניין, אבל זה לא חשוב. זה לא יעשה, לא את הגולם ולא את היעדרו. אתה יודע, זה כמו שמספרים על איזה רב שרצה להתיר עגונה. כדי להתיר עגונה, צריך להיות בקיא בסוגיות, בש"ס, שדנות במדיני עגונות. ופעם היה איזה רב שרצה להתיר את העגונה מכוח קושיה בש"ס. אבל מה זה להתיר את העגונה? זה להניח שהבעל מת. אז אמרו לו, מקושיות לא מתים. כן, כלומר, זה שיש לך קושיה בסוגיה, זה לא הופך את הבעל למת. כן, זה ברור. אז מה זה משנה מה אני חושב על הגולם של המהר"ל, אם היה, לא היה. זה לא משנה הרבה. טוב, מה? באותו זמן היה בפראג חכם אחר, שאחר כך עבר לארץ ישראל, אשלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, גם הוא מפראג במקור, והוא אחר כך הפך להיות אחד ממאורי ארץ ישראל. רק שבשלה אנחנו נעסוק כשאנחנו נלמד את תולדות ספרות הקבלה, כי זה יותר שייך לקבלה מאשר לנגלה. גם המהר"ל, אגב, הוא מן המקובלים יחשב, אומר הרחוק, אבל סגנונו איננו סגנון של המקובלים. בסדר? זה לגבי המהר"ל. בדורו של המהר"ל אנחנו פוגשים גם עוד כמה חכמים גדולים. רבי משה אלשיך, רבי משה אלשיך, שהיה הרב של צפת בימי מרן הבית יוסף, ומרן הבית יוסף היה בא יחד עם הארי לשמוע את הדרשה שלו בשבת אחרי הצהריים. כי הוא הרב של המקום, צריך לשמוע. מה? זה בערב לא. בערב שבת? אני לא חושב שזה בשבת. בליל שבת?
הוא דרש על אברהם ועל אחד מהרשעים שם, שמופיע. אז ארי אמר שתוך כדי הדברים שלו נכנסה פה טיפ טיפה גאווה, ואברהם יצא. אז הוא אמר, אני לא
טוב, בסדר, זה, טוב, זה הקטעים שלהם, זה משהו. רבי משה אלשר כתב פירוש חשוב על התנ"ך, נקרא, איך נקרא? תורת משה. תורת משה זה שם קצת יומרני, לכן עם ישראל לא אוהב את השם הזה, לכן אומרים האלשך הקדוש. לא אומרים ספר תורת משה, אומרים כתוב באלשך. אבל זה בעצם תורת משה, זה השם של הספר. אותו דבר גם לגבי הספר של השלה. השלה זה שני לוחות הברית. עם ישראל לא אוהב שמות יומרניים, קורא לזה השלה. השלה זה ראשי תיבות, שני לוחות הברית. אבל אף אחד לא שם לב שזה שני לוחות הברית. אותו דבר לגבי משנה תורה להרמב״ם, לא אוהבים את היומרה שבביטוי משנה תורה, קוראים לזה יד החזקה. יד החזקה זה פחות יומרני. זה הרב צודה תמיד העיר, שזה הסיבה שעם ישראל שינה את שלושת השמות האלה. יש בימי המהר"ל עוד יהודי חשוב בשם רבי אליעזר אשכנזי. הוא באיזשהו שלב של חייו, אותו רבי אליעזר אשכנזי, היה חברותה של רבי משה אלשך. לא סתם, למדו ביחד. אבל הוא גם כתב ספר שהרגיז את המהר"ל, נקרא מעשה השם. מעשה השם, אם תראו את הספר הזה, זה ספר נפלא, שכתוב בסגנון דומה מאוד לזה של המהר"ל, עוסק באותם הנושאים, מודפס בשתי עמודות. כן? רק שהוא רציונליסט קיצוני, והמהר"ל כותב בספר דרך השם, ואיש אחד מארץ פולין, הוא התכוון אליו, ראה את מה שכתבתי בהקדמת ספרי גבורות השם, והוא פער פיו נגד דבריי, וכתב דברים וכו' וכו' וכו', מביא דברי המעשה השם, הוא אומר, ולמה לא פער פיו נגד ספר הזוהר, כי מה שאני אומר זה כתוב בזוהר, והוא מביא עוד כמה ספרים וכו'. בקיצור, דוחה אותו מכל וכל, בגאווה ובוז. עכשיו, יש ספר לילדים שראיתי פעם, זה הספרות לילדים של החרדים מלאים בציורים זיסלח כאלה, שמראים את גדולי ישראל מתוקים מדבש ונופת סופים. ואז ראיתי פעם ספרון לילדים על רבי אליעזר אשכנזי. היה צדיק והכל וזה, והפגישה שלו עם המהר"ל מפראג, שבה כיבדו זה את זה מאוד ואהבו זה את זה מאוד. מה לא עושים כדי להציל את ילדי ישראל מצרה. אז זה ספר מעשה השם, מומלץ ללמוד, ספר חשוב, אחרי שגומרים ללמוד את המהר"ל כמובן. צריכים קודם ללמוד את המהר"ל. אחרי המהר"ל, לא קורה הרבה. לא קורה. יש למהר"ל תלמידים, תלמידים בתחום ההלכה, בתחום הגמרא, וכמו שאמרנו גם ספר היסטוריה וכו', אבל ההגות של המהר"ל נשארה נושא ללימוד רק אצל יחידי יחידים. לא עוסקים בזה הרבה, וקצת אחרי ימיו פתאום יש כמה משברים קשים שפוקדים את עם ישראל. מי היה הרב של המהר"ל? לא יודעים. יש השערות, אבל לא יודעים. לא יודעים. זה מעניין, לא? יברו, המהר"ל למד, הלכה הוא למד אצל בעל תרומת הדשן. רבי ישראל, איסרליין, כן, ישראל איסרליין. אבל מי היה רבו בקבלה או דברים כאלו, אינני יודע. יש כאלה שאמרו, זה מוזר, רבי דוד אבודרם, אבל זה לא יכול להיות. לא, לא סביר. אז מי יודע? טוב, אבל בואו נמשיך. יש, מה אין כיסא? הנה, יש לך פה ופה. יש לך כיסא. יופי. כן. יש, אז, אבל משברים קשים פוקדים את עם ישראל בתקופה שקצת אחרי המהר"ל. שניים עיקריים, האחד, פרעות תח ותת. פרעות פרעות תח ותת, זה משהו נורא והיום. בעצם על ידי הפרעות האלה שנועלו על ידי מנהיג אוקראיני בשם בוגדן חמילנצקי, מחשמר וזכרו תפו עלה, חרבו קהילות רבות. יש אומרים שבמשך שנתיים נהרגו 300,000 יהודים. לא נעים. יש כאלה שראו בזה חבלי משיח, ואפילו רבי שמשון מאוסטרופולי, מקובל גדול שנהרג בפרעות האלה, אמרו עליו תלמידיו שהיה משיח בן יוסף. ואז יוצא שכבר יש תסיסה משיחית גדולה מאוד, ובעקבות כך גם מופיע משיח שקר. אגב, היו אנשים בעלי אופי משיחי גם כן בתקופה הזאת, רבי דוד רבי שלמה מולכו ודוד הראובני. היו כל מיני דיבורים על דמויות שראו אותם כמשיח, אבל הגדיל לעשות מכולם שבתאי צבי. שבתאי צבי הוא יהודי מטורקיה. אם נדייק יותר, מאיזמיר. איזמיר, סלוניקי, הבלקן, כל זה מהווה מרחב גדול באותם הימים. דיברתי איתכם על דון יוסף נשיא, נכון? דיברנו. לא דיברנו? דיברנו, שבאותם הימים גם יש רעיונות מעשיים להקמת מדינה בגליל, בטבריה וכדומה. בקיצור, שבתאי צבי גדל באווירה של מקובלים. וגם הוא ער לייאוש הגדול של עם ישראל באותם הימים, ועולה לו רעיון שהוא מלך המשיח. עכשיו, זה לא סתם שהוא חושב שהוא מלך המשיח, יש לו איזה מישהו שכל הזמן מנפח לו את הראש ואומר לו, אתה משיח. זה נתן העזתי. נתן העזתי שהופך להיות מן אליהו הנביא, של שבתאי צבי, ומשכנע אותו שהוא יגאל את ישראל. והוא כנראה קצת השתגע, הבחור, והתחיל למשוך אנשים אחריו. עכשיו, הייתה לו שיטה שנשמרה בסוד, בחוג של מקורבים, שכדי להביא את הגאולה השלמה, צריך גם לגאול את הניצוצות האחרונים של הקודש שנמצאים בתוך הקליפות, ולכן צריך לעשות, המשיח צריך לרדת אל תוך הקליפות, לעשות כמה עבירות חמורות, ועל ידי העבירות האלה הוא יגאל את הניצוצות הנמצאים במעמקי הקליפה. ולכן הוא היה מגלה עריות, וכולל זכור, והיה עושה, הוא טוען שהוא עושה תיקון גדול, גם הוא התחתן עם התורה, עשה חופה באיזמיר, שבה הוא התחתן עם התורה, קיצור, סיבור שלם, ואנשים ימינו לו בעיקר בגלל ההשפעה המרובה מאוד של לימודי הקבלה באותם הימים, שבלבלו את צלילות הדעת. הראשון שהתחיל להילחם בו היה יהודי מלונדון, שבמקור היה מצפון אפריקה, ואחר כך היה רב בלונדון, רבי יעקב סספורטס. שהתחיל לכתוב נגדו, כשכבר כל העם היהודי, בספרדים, אשכנזים, תימנים, כולם מתחילים להאמין בשבתאי צבי, רבי יעקב סספורטס יוצא נגדו. גם רבני ירושלים, אגב, יצאו נגדו. ומעניין שרבני אמסטרדם מתכתבים עם רבי יעקב סספורטס ואומרים לו, אנחנו לא מבינים למה אתה כל כך נגדו, הרי הוא מחזיר אנשים בתשובה. טוב, אז בסוף הוא ניגש אל הסולטן ואמר לסולטן, בבקשה תרד מכיסאך כשאני אעלה. באיסטנבול. הוא היה בירושלים, היה בכל מיני מקומות. אבל הוא הגיע אל הסולטן.
לא, הוא שואל על
הסולטן. לא. הסולטן היה באיסטנבול, הלא היא קונסטנטינופול. והשבתאי צבי מגיע אליו, הוא אומר לו, תרד, אני צריך לשבת במקומך. עכשיו, הסולטן, לא יודע, היה לו מצב רוח טוב באותו יום, לא חתך לו את הראש, אמר לו, או שאתה מתאסלם, או שאני חותך לך את הראש. אז הוא העדיף להתאסלם. הוא העדיף להתאסלם, ובעקבות כך, התאסלמו רבים איתו. כי הם האמינו שהוא הולך לגאול את הניצוצות הגנוזים בתוך האסלאם. עד היום הזה, יש קט של צאצאי אותם המתאסלמים, נמצאים בטורקיה, קוראים להם דונמה, והם מתנהגים כמוסלמים מבחוץ, וכי יהודים, מה? דונמה, והם מתנהגים כמוסלמים מבחוץ, כיהודים בסתר. במאה ה-19 הם פנו לרבני סלוניקי, מתוך רצון לשוב אל היהדות, ורבני סלוניקי סרבו לקבל אותם, כי אמרו שהם כולם בספק ממזרות, כי יש להם לילה אחד בשנה שבו הם מחליפים את נשיהם. והנשיא בן צבי, זה המשך של השבתאות, כן? הנשיא בן צבי חקר את הנושא והתברר לו שאכן היה דבר כזה. לכן עד היום הזה הדונמה נמצאים בטורקיה ומהווים גורן משמעותי בחיים הפוליטיים של טורקיה. המייסד של טורקיה המודרנית, מוסטפה קמאל אטאטורק, הוא כנראה היה מהקט הזאת, היה דונמה.
מה?
כן, זה. הוא היה מקט הדונמה. ויתכן גם שהיו לו מחשבות שבתאיות ביחס לדבר הזה. כן, יש לציין גם שאחרי ששבתאי צבי מת, עדיין היו, הרעיונות המשיכו לפעול, יש אנשים שהמשיכו להאמין בשבתאי צבי, והיה גם משיח שקר בשם יעקב פרנק. יעקב פרנק אמר שהוא המשיח, שהוא הגלגול של שבתאי צבי, עד שבסוף הוא התנצר כדי לגאול את הניצוצות שבנצרות. מתלמידי תלמידיו אחר כך השתתפו במהפכה הצרפתית, מתוך רעיונות פרנקיסטים. אצל הפרנקיסטים זה היה הרבה יותר חמור מאשר שבתאי צבי, כל הגילוי העריות וכל הדברים האלה. מתוך ציפיית גאולה. היו בדאון. ציפיית הגאולה. שמעת שיש דבר כזה ביהדות? לצפות לגאולה? אז הם ציפים.
מה?
הוא היה אדם מרשים מאוד. הוא אדם מרשים מאוד. ולכן הלכו אחריו. אפילו עטז הלך, שלח את בנו ואת בנו חורגו לבדוק אותו. כי כשהוא היה בכלא, אז כל עם ישראל היה מגיע אל הכלא כדי לקבל ממנו הוראות וכו'. אז הוא ישב בכלא, ועטז שלח אליו, עטז כבר היה זקן, שלח אליו שניים מיוצאי חלציו לטפל, לבדוק את הנושא הזה. והם חזרו במסקנה שהוא משיח שקר. כן? אבל זה, אתה מבין שהדבר הזה עשה הרבה בלגן. הוא התערב גם בחיי הקהילות, תמך ברב ההוא נגד הרב ההוא. כן, אז לא, זה לא כזה פשוט הסיפור הזה. וגם רעיונות שבתאיים המשיכו להתגלגל בעם ישראל. היו רבנים גם שיצאו למלחמה, וכל פעם שהיה מישהו שנראה להם שהדעות שלו לא בדיוק אורתודוקסיות, האשימו אותו בשבתאות. למשל, את רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, האשימו אותו בנטייה לשבתאות, עד כדי כך שהוא נרדף בחריפות על ידי רבי משה חגיז ועל ידי רבי יעקב עמדין, שהיו משוכנעים שהוא שבתאי. בסדר? בקיצור, המצב לא היה פשוט. אני רק רוצה לציין דבר מעניין, ש... טוב, אולי לפני כן, מה אתה רוצה להגיד? זה שאלה. בקבלה הוא עסק. הוא עסק הרבה בקבלה. הוא היה בקשר עם רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל. הוא היה בקשר עם רבי ישראל נג'אר. קיצור... הוא היה מהחבר'ה, כלומר, זה לא... רק הוא השתגע מרוב גאווה, כנראה.
למה הם חשבו שרמח"ל שבתאי ומה
התשובה? הם חשבו שרמח"ל שבתאי, בין היתר, בגלל שהוא השתמש בייחודים של נתן העזתי. מה? ייחודים זה כוונות.
זה לא בעיה?
אז רבי ישעיה בסן, רבו של רמח"ל, שולח לו מכתב, אומר לו, מה קרה לך שאתה משתמש בייחודים האלה? עונה לו רמח"ל, ולעניין הייחודים של רבי נתן, הרי רימון מצאתי, תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי. אתה מבין? עד אחד מהדברים מגיעים. אגב, רמח"ל כתב ספר נגד השבתאות. נקרא קינת השם צבאות, ספר נפלא, שבו הוא מביא את כל המקורות בזוהר, שבהם השתמשו השבתאים כדי להצדיק את השיטות שלהם, והוא מסביר אותם אחד אחד. רגע. וזה, הספר הזה של רמח"ל גרם לחוקרי הקבלה לומר שרמח"ל היה שבתאי מתון. מה אתה אומר על רבי יונתן לייבשיץ? אגב, רבי יונתן לייבשיץ עשו לו צרות, מסכן.
הוא
לא היה שבתאי, אבל טענו שהוא שבתאי. עוד יום הזה, המחקרים באקדמיה, הם טוענים שהוא כן היה, אבל הגאון מווילנה בדק את הנושא ואמר שזה לא. בדק את הקמאות שבגללם אמרו, היה קמאות שכתב רבי יונתן לייבשיץ. אז מה הוא כתב שם? ואחד הביטויים שהוא כתב זה המילה צבי. אז אם הוא כתב צבי, סימן שהוא מעמיד לשבתאי צבי, עשו לו את כל הצרות שבעולם. כן. יש סיפור אגב, רמח"ל, כשהוא נסע מאיטליה להולנד, כן? אז הוא עבר דרך המבורג, שבגרמניה. בהמבורג הרב היה רבי יונתן לייבשיץ, שכבר היה זקן, היה זקן מופלג, וכאשר הוא נכנס את בית המדרש, כבר ראש ישיבה זקן, אתם יודעים, עם ההדר, הזקן הגדול והכובע הגדול וזה, והוא רואה איזה צעיר. צעיר לבוש עם רקמה, סגנון רנסנס, מגולח, והוא צועק אליו, לוצאתו! סוף סוף באת, בוא נברח מפה. מספרים שבאותו יום היה איזה תנית חכם ששלח את בנו ללמוד אצל רבי יונתן לייבשיץ וראה את הדבר הזה והחליט שהבן שלו לא ללמד שם. כן, הרמח"ל היה לבוש כמו אציל איטלקי. כן, מגולח. כן? זה עשה להבין את הרקע של הדברים האלה. זה
מגולח.
המגולח. הוא טען, בכלל, מקובלי איטליה היו מתגלחים, כי הם טענו שבגלות צריך לגלח. כן, או משהו כזה, לא יודע, כל מיני דברים. ככה נתן. גם רבי מנחם עזריה מפנו, שהיה ממקובלי איטליה, גם הוא היה מגולח. זה מעניין, הדור הזה. טוב, כן. אבל כל זה, אני קצת הקדמתי את המאוחר. כן.
מה הטענות שאמרו על השבתאי צבי שהוא משיח שקר? הילדים של
התז שמשכחו. אומרים שראו אותו שוכב על בטנו. אמרו, לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא עובר על איסור דה רבנן, קל, לא יכול להיות. זה מעניין.
החטאים האחרים לא היו מפורסמים לעמוד?
לא ידעו. זה נשמע בחוגים. אצל פרנק זה היה משהו אחר. זה היה... אגב, כשיעקב פרנק, שם רשעים ירכב, המיר את דתו, הבעל שם טוב בכה. ואמר, כל זמן שהאיבר מחובר אל הגוף יש תקווה. רק שהלך עליו.
אבל איזה שנים?
בשנת... פרעות תח ותת זה 1648. שבתאי צבי זה קצת אחרי זה. אני לא זוכר בדיוק. משהו כמו 10 שנים אחר כך. משהו באזור הזה. בסדר. עכשיו... מי אמר לך שחמדת ימים זה נתן העזתי? לא ברור. יש שום... כולם לומדים מחמדת ימים, בספרים, בסידורים הספרדים תמיד מצטטים מחמדת ימים על ימין ועל שמאל. בסדר, בסדר. אז יש דעות, יש גם טוענים שהחמדת ימים זה לא נתן העזתי, אלא זה מישהו תלמיד שלו, יש כמו שזה קשר, יש כמו שזה לא קשר. בקיצור, נתן העזתי, אז חמדת ימים זה בסדר, אנחנו משתמשים בספר הזה, כן. בזהירות, כן? יש כאלה שאומרים, אל תלמד את זה בבית, תלמד את זה מחוץ לבית, או אל תעשרים את זה הבית. מה? מי? כן, וגם פרופסור בניהו טוען שזה לא נתנה עזתי. לא, אני יודע. לא יודע. אגב, יש ספר שנקרא שערי גן עדן. שערי גן עדן, שהוא ספר שהוא מהספרים החשובים של ראשית החסידות. חשוב, לא? רק בעיה אחת, שיש עמודים שלמים שמועתקים מפירוש התורה של נתן העזתי. מה אני אעשה? זאת אומרת, אתה מבין שההיפרדות מהשבתאות לא הייתה דבר פשוט כל כך בעם ישראל. יש אפילו סיפור שמספרים החסידים שהבעל שם טוב נפגש בחלום או עם נתן העזתי או עם שבתאי, אני לא זוכר מי מהם, ושכאילו אותו אחד מנסה למשוך את הבעל שם טוב, והבעל שם טוב דוחה אותו. כן? הרי היו טענות גם נגד החסידות בראשיתה שהיא מושפעת. בקיצור, זה עשה הרבה בלגן בעם ישראל, ברוך השם יצאנו מזה. כן? אם כי שימו גם את הרב קוק בשבתאות. יש לאחרונה אחד החוקרים טען, כתב מאמר שלם כדי להוכיח שהגאון מבילנה היה שבתאי. כן. למה? כי הוא הכשיר את הקמאות של רבי יונתן אייבשיץ, אז זה ברור שזה. כן. בשבתאות לא. זה בשבתאי צבי, כן. כן, כן, ברור. אז בקיצור, בעקבות כל הסיפור הזה, שתי הצרות הגדולות, פרעות תח ותת, והשבתאות, והאכזבות הגדולות שזה יצר, אז בעקבות כך, בעצם עם ישראל שינה כיוון, עשה סוויץ' גדול. חלק מהסוויץ' זה שהחליטו להפסיק לסמוח. כן? גזרו שלא לשיר זמירות בשבת אפילו, זה לא שלב. ושלא ללבוש בגדים יפים, וכל מיני דברים היו, ממש לקחו ברצינות את האבלות. נדבר על הפרעות, כן? דבר נוסף, פחדו מאוד מתורת הקבלה. אסרו את לימוד הקבלה בציבור, בגיל מסוים וכדומה. ואז נוצרה אווירה של כדרות ודיכאון בעם היהודי. למי זה לא היה כל כך אכפת? לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים, גם אם העולם בדאון, אבל להם יש תורה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. זאת אומרת, תלמידי חכמים, תורה זה כזה משמח אותם שיש להם הכל. הבעיה שרוב עם ישראל הם לא תלמידי חכמים. אז מה יעשו היהודים כשגם התקוות המשיחיות, המעשיות, נפלו לטמיון? אז מופיעה תורת החסידות של רבי ישראל בעל שם טוב. רבי ישראל בעל שם טוב פותח מהלך חדש בהיסטוריה של עם ישראל, ואפשר לומר, בעקבותיו נעשה שינוי מאוד משמעותי, שאפשר במשך כמה מאות שנים לעם היהודי להחזיק מעמד בקדושה ובשמחה, בתוך מציאות מאוד לא פשוטה של אותם הימים. בסדר? זה הרקע להופעתו של הבעל שם טוב. עוד כמה חכמים שהיו פחות או יותר באותה התקופה, זה גדולי חכמי אמסטרדם. חכמי אמסטרדם, מה?
מה הבעל שם טוב חידש?
מה הבעל שם טוב חידש? שום דבר. רק הוא אמר צריך להיות שמח. זה חשוב, לא? אני אקרא יותר מזה. החסידים הראשונים, כשהם התחילו לפעול, אז התחילו גם מתנגדים. ויש לנו חיבורים של ראשוני מתנגדי החסידות. אז הם כותבים איך החסידים מתנהגים. והם אומרים, הם קמים בבוקר, טובי לב ושמחים. מה? ומהלכים אנה ואנה. יהודי הולך אנה ואנה. עד שעובר זמן תפילה. בסדר. אבל רואים שהרקע הזה לא זה שמתפללים באיחור, אלא שמחת החיים שהם מחדשים. יש לנו גם ידועות שהחסידים היו מתלבשים בלבן באותם הימים. סתם יהודי היה לובש שחור, והם היו מתלבשים בלבן. במיוחד האדמורים, אבל גם סתם חסידים, היו ניכרים בזה שהם לובשים לבן. אז ממש לא לעניין. טוב, חוץ מזה שהבעל שם טוב החליט עוד כמה דברים. לגלות סתרי תורה להמון. שזה דבר שבאמת היה חידוש, מה פתאום לגלות דברים שהם סתרי תורה להמון. במיוחד אותו סוד עיקרי שהבעל שם טוב גילה, זה לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו, כשהוא הבין אותו כפשוטו ממש, שהעולם כולו רווי באלוהות. ואז יוצא שגם היהודי שאין לו תורה, הוא דרך הקדושה של מציאות השם בקרבו, יכול להתעלות ולקבל משמעות. במיוחד אם הוא נעזר בזה על ידי הצדיק, הדמות הקריזמטית של הצדיק. כן, משהו כזה. הוא אמר, לא, יש כמה דברים שעוזרים לעשות שמחה. למשל, משקה. משקה. זה תלוי. אם זה מסביב לאישיות של הצדיק, אז זה בסדר. אם זה לאישיות של הצדיק, אז הכל מתרומם מכוח זה. זאת אומרת, זו החלטה למסור קדושה לבני אדם, לא באופן לימודי רציונלי, אלא על ידי הקרנה. כן? וזה כמובן הקפיץ מאוד את המתנגדים, עליהם נדבר גם בפעם הבאה בעזרת השם, וגם לא נשכח לדבר על חכמי אמסטרדם של אותם ימים. שלום.